טוב, ערב טוב. אנחנו נדבר הערב על דבר שהתרחש ממש היום, בשמיני בחודש טבת, שזה ממש לפי התאריך יוצא הערב. אומר המדרש, זה מופיע בסדר עולם רבה, יש לזה כמה וכמה מקורות שניגע בהם הערב. בשמונה בטבת נכתבה תורה יוונית. כלומר, ממש בעצם היום הזה, התרגמה התורה ליוונית. מתי זה היה? בימי תלמי המלך, שהיה מלך יווני, מלך במצרים אחרי מות אלכסנדר מוקדון, שכידוע לנו, אנחנו עוד זוכרים מחנוכה, כבש את כל העולם, ואחרי מותו הוא חילק, כלומר התחלקה המלכות לארבעה חלקים, ואחד החלקים, האזור של מצרים, כולל את המזרח התיכון פחות או יותר, ארץ ישראל, נפל תחת שליטתו של המלך תלמי, שהוא היה, כך מופיע, כיאה לתרבות היוונית, אדם מאוד משכיל ונבון, איש ספר, היה לו ספרייה שמעריכים אותה, ספרייה עצומה, ואותו תלמי המלך מחליט שחסר לו בספרייה את הספר, את ספר הספרים, את הספר התורה, את כל תורתנו חסר אצלו. זה לא מופיע עם כל השכל היווני האדיר וכל גדולי הפילוסופים. תורה של עם ישראל, התורה שנמסרה לעם ישראל על ידי משה רבנו, תורה שמקורה מן השמיים, אין בספרייה היוונית. בעיה, מה עושים כשיש בעיות כאלה וזה לא קורה ברצון? אז מספרת לנו הגמרא במקור הבא, זה גמרא מסכת מגילה, לא כמו שכתוב פה דף סמך לדף ת', והגמרא מספרת את הסיפור, ותכף נחזור למקור הראשון שהתחלנו. מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים, כלומר אסף 72 זקנים. אני כבר אומר שיש פה איזושהי מחלוקת, יש אומרים שהוא מצא 72 אנשים נבונים, זקנים, הכוונה היא יודעי ספר, מבינים בתרגום, שיוכלו לתרגם לו את התורה. זה דעה אחת, ודעה שנייה אומרת שזה לא היו סתם זקנים, אלא דווקא היו אנשי הסנהדרין. לכן המספר 72, ותכף נראה גם את המספר 70, זה מיד מצלצל לנו, כי כידוע לנו ישבו 70 חכמי ישראל בסנהדרין. הסנהדרין זה היה בית המשפט בעצם הגדול, שבו דנים את כל דיני התורה. ישב בירושלים, ישב בהר הבית, חציו בקודש, חציו בחלק אחר של הר הבית שנקרא חול, בחל, ואותו סנהדרין נלקחה על ידי תלמי לתרגם את התורה היוונית. שוב אני אומר, זה מחלוקת, איך הגיעו ל-72? כי הוסיפו גם את הממונה לסנהדרין ואת ראש הסנהדרין, שיש דעות שזה 72. על כל פנים, זה מאוד מסתבר, אפשר לומר שזה מהסנהדרין, כי הם גם ידעו 70 לשון, כי כדי לשבת בסנהדרין יש תנאי, שאתה יודע לא רק לשון הקודש, אלא עוד לשונות, כמו שגם אנחנו פוגשים בפרשות שלנו אצל יוסף הצדיק, שידע המלאך, לימד אותו את כל 70 הלשונות. אז אותו תלמי המלך, אומרת הגמרא, מכנס 72 זקנים. טוב, אבל הוא לוקח כל אחד ואחד, הוא מושיב אותו בבית אחר, הכניסן ב-72 בתים שונים, ולא גילה להם על מה כנסן. עכשיו רק אם ניכנס לראש, אנחנו הקטנים של אותם זקנים שיושבים בחדר, והם לא יודעים למה תלמי המלך קרא להם, איזה חיל ורעדה אוחזת בהם, לא יודעים בכלל לקראת מה הם הולכים. לא יודע, היו גם מלכי מלכים כמו הורדוס וחבריו, את אותם גדולי ישראל, או אפילו אנשים פשוטים בישראל הרג, והם לא יודעים למה לצפות. ואז הוא עצמו, אומרת הגמרא, נכנס אצל כל אחד ואחד, כלומר הוא פותח את הדלת, הוא מתיישב ואמר להם, לכל אחד בנפרד, כתבו לי תורת משה רבכם. זה ההוראה. לא כתוב בגמרא אם היה בפניהם את החומשים, את התורה, והם רק היו צריכים לתרגם אותה, או שהם מהזיכרון היו צריכים לעשות, לתרגם את כל התורה. לא כתוב פה את זה מפורש. וגם לא כל כך מופיע פה בגמרא במגילת ת', כלומר מה הבעיה בזה? אלא אומר תלמי, תתרגמו לי את התורה, כתבו לי תורת משה רבכם, כתבו לי פירוש הדבר, כתבו לי בלשון שאני אבין, כלומר בלשון היווני שהייתה השפה השלטת באותה התקופה. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עיצה, והסכימו כולן לדעת אחת. הגמרא לא נעצרת בזה, אלא אמונה עכשיו, לפי הבבלי אצלנו במגילה 13 הבדלים, אבל יש גרסאות של יותר הבדלים, שכל אותם 72 חכמי ישראל אשר ישבו ותרגמו את התורה, כולם מבינים שהתרגום הזה הוא לא תמים. הוא לא יהודי שעלה עכשיו מצורפת ומתקשה בלקרוא בחומש, והוא מבקש שיקראו לו, יתרגמו לו, שהוא יצליח להבין. הם הבינו שזה לא הסיפור. הם הבינו שיש פה סיפור אחר, שתכף נראה מהו אותו סיפור, והם הבינו שגם יש פסוקים בתורה שכשהם עלולות ליפול לידי ידיים של ערלים, של יוונים, זה עלול להיות מסכנה מאוד גדולה. בגלל שכדי להכיר את התורה, כדי להבין את התורה, צריך להגיע עם מטען. כלומר, צריך ללמוד מתוך יראת שמיים ולא סתם. ואם לא לומדים ככה, אז הטקסט המקראי, כמו שהם יכנו אותו לדורות, עלול להיות מאוד מסוכן. בראשית ברא אלוקים, זה השינוי הראשון. מי ברא את אלוקים? בראשית? בראשית ברא את אלוקים, זה הכוונה. היה אפשר להבין ככה. או להבדיל, כמו שהרמב״ם כותב באיגרת השמד, על אותם מינים, על אותם נוצרים, שהם למדו פסוק בתורה. שמע ישראל, השם, אלוקינו, השם, אחד. כמה ריבונו של עולם יש? כתוב בפסוק. בוא נספור. השם, אחד, אלוקינו, שתיים, השם, פעם שלישית, וכל אלה אחד. מכאן הם יכולים להגיע בקלות, הנה כתוב אצלכם בתורה, להאמין באותו שילוש קדוש, באותו שטויות שהם הנוצרים מאמינים, זה כתוב. אפשר להוכיח מהתורה כל מה שרוצים. תגזור קצת פסוקים, תשנה קצת את הטקסט, את הניגון, הכל מסתדר איך שאתה רוצה. לא תרצח? לא כתוב ככה, כתוב לא, תרצח. אפשר לקרוא ככה? אין פיסוק, נכון? בתורה אין פיסוק, אז אתה תקרא איך שאתה רוצה. אז אותם זקנים הבינו שעליהם לשנות, ולשנות בצורה מתוחכמת, וכתוב פה שהייתה השגחה אלוקית, נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם לדעת אחת, לדעה אחת, לשנות כולם בדיוק את אותם שינויים. טוב, כך אומרת הגמרא. אני חוזר למקור שממנו התחלנו בהתחלה, סדר עולם רבה. בשמונה בטבת, אמרנו ממש היום, נכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, והחושך בא לעולם שלושה ימים. הדבר הזה, המשפט הזה מופיע מפורש על ידי מרן השולחן ערוך בסימן תף קוף פי, בסימן שלא נוגע בעשרה בטבת, אלא נוגע בזמנים שבהם נהגו צדיקים להתענות. כלומר, יש את התעניות הרגילות שכולנו מכירים, עשרה בטבת שנדבר עליו בהמשך גם כן בתור תחילת המצור, בתור יום שבו נתרגמה התורה ליוונית, כמו שאנחנו רואים, זה לא בדיוק אותו יום, תכף נסביר למה, וגם יום שבו מת עזרא הסופר. שלושת הטעמים האלה מופיעים. אבל בשולחן ערוך מופיע עוד דבר, שזה להתענות בח' טבת, כלומר הערב, זאת אומרת מחר בבוקר. אל תדאגו, היום זה נוהגים, אולי גדולי עולם נוהגים ככה, וזה לא דבר שעם ישראל באובו נוהג. ולמה להתענות באותו יום? בגלל האירוע הזה. האירוע הזה שפעל על העולם בצורה בלתי רגילה. כלומר, כתוב פה שבעקבות כתיבת התורה היוונית, בא חושך לעולם שלושה ימים. מתי עוד בא חושך לעולם שלושה ימים? אני לא מכיר היסטורית עוד אף פעם כזאת מלבד במצרים. נכון? מכת חושך, בדיוק הקבלה שהיא עצמה אומרת דור שני. גם במצרים הייתה במכת חושך אפלה שלושה ימים, אלא ששם האפלה הייתה למצרים, ולישראל היה אור במושבותם, כתוב מפורש בפסוק. ואילו כאן כתוב שחושך בא לעולם לכאורה בלי חילוק, על כל העולם, על כל ישראל. תכף נשאל באמת מה העניין הזה. עוד דבר כתוב, זה במקום אחר, שמופיע במסכתות הקטנות שנתפסות בסוף הגמרות שלנו, מסכת ספר תורה, לא כל כך מפורסמת, מסכת קטנה. 70 זקנים כתבו כל התורה לתלמי המלך לשון יוונית. והיה אותו היום קשה לישראל כיום שעשו בו את העגל. טוב, מקודם דיברנו על חושך שלושה ימים. פה אנחנו פתאום חוזרים אחורה ליד הר סיני, מחכים שמשה רבנו ירד עם לוחות בידיו, והוא לא יורד, ועם ישראל בונה את העגל. זה יום נורא והיום. זה חטא קשה מאוד, שאילולי משה רבנו שהיה מתחנן בפני הקדוש ברוך הוא, אז ריבונו שלו אומר, הרף ממני והשמידם, עד כדי כך. ומשה רבנו מוסר נפשו, הוא אומר, אם אתה לא מציל את ישראל, מכנינה מספרך אשר כתבת, אני לא רוצה לחיות בכלל. טוב, אז באמת, רבנו רב צבי יהודה רגיל להסביר ככה, שזה לא באמת של ריבונו שלם, היה איזו מחשבה חלילה להשמיד את עם ישראל, וכי יש עולם ממנה ישראל בתוכו. אלא זה כמו אבא ואמא. שהאבא אומר את הרף העליון, מציב את הרף העליון, איך הבית צריך להיות. כלומר, באמת, על חטא כזה, ראוי שהאומה הישראלית לא תחיה. זה חטא נורא והיום. משה רבנו הוא כמו אמא, אומרת, לא, לא, באמת, אין הכוונה היא שלא יהיה עם ישראל, אלא כאילו האבא כביכול מרים את היד, תיזהר, תיזהר, והאמא כאילו עוצרת אותו. זה הצגה שהם תכננו ביניהם. זאת אומרת, זה לא שהיה באמת מחשבה אלוקית, חלילה לחלות את ישראל. אבל מצד חומרת הדברים, כן, זה יום קשה מאוד. וכשרוצים להשוות את יום תרגום התורה ליוונית ליום קשה, לא מוצאים דוגמה טובה יותר מאשר אותו יום נורא של חטא העגל. ולמה? ממשיכה הגמרא מסכת ספר תורה ואומרת, שלא הייתה תורה יכולה להתרגם כל צורכה. זה משפט שהוא קצת נותן לנו מפתח, אני חושב לגבי כמה וכמה שאלות שנשאל עכשיו. אז דבר ראשון, צריך לשאול, מה הבעיה? כלומר, מה האסון הגדול בתרגום התורה ליוונית? טוב, זה נשמע לא טוב. חושך ירד לעולם, חטא העגל, זה בטח נשמע לא טוב. אבל מה באמת הבעיה? וכי היום יהיה אסור לאדם לתרגם את החומש לצרפתית, לאנגלית, לאמרית? לא מצינו. עוד דבר יש לשאול, מה הקשר חושך בא לעולם? מה זה קשור? אז אמרנו, זה מצלצל קצת ממצרים, אבל מה הקשר בין הדברים? מדוע תרגום התורה ליוונית מביא חושך? ואם חושך, למה שלושה ימים? והזכרתי שצום עשרה בטבת, אנחנו צמים גם על אותה תרגום התורה ליוונית, כיוון שעשרה בטבת נופל בתוך השלושה ימי חושך האלה שבא לעולם בעקבות תרגום התורה. ועוד אנחנו רוצים לשאול, העגל? למה לעגל? יכול להיות נורא כמו חטא המרגלים? יכול להיות נורא כמו חטאים אחרים? למה דווקא אותו יום קשה כיום שנעשה בו עגל? זה מקרי ההשוואה הזאת? ודבר אחרון שנצטרך לענות, ואולי זה העניין העיקרי, נאמר את זה כך, מה אנחנו יכולים להתעורר בעבודת השם שלנו? ביום צום תענית עשרה בטבת, כנגד אותה נפילה של תרגום התורה ליוונית. אז בשביל זה, תחילה נסביר מה היה קשה כל כך בתרגום התורה ליוונית, ואחר כך נראה בעזרת השם מה שכותב הרב. הרב כותב את פתגם, נאמר אותו עכשיו ואחרי זה נסביר, את פתגם חודש טבת. לרב היה לוח שנה שבו הוא היה כל חודש וחודש כותב משפט, וזה נקרא, נתפס גם מאמרי הראייה, נקרא מגד ירחים. הביטוי הזה, מגד ירחים, הוא לקוח לנו, אנחנו יודעים, מפרשת זאת הברכה. ובפרשת זאת הברכה יש על ברכות יוסף. משה רבנו מברך את יוסף, וליוסף אמר, מבורכת אדוני ארצו, ממגד שמיים מיטל ומתאום רובצת תחת, וממגד תבועת שמש וממגד גרש ירחים. על פשט הדברים של יוסף הצדיק, הוא זכה בנחלה מאוד 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 משובחת. שנותנת פירותיה, וכל חודש וחודש יש תבועה חדשה וירקות ופירות חדשים שמאפשרים כל חודש וחודש. זה פשוט הדברים, זה גם נכון ככה בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, עד כמה האזור הזה הוא מאוד מאוד פורה, כל אזור הנחלה של יוסף הצדיק. אבל על המילים האלה ממגד גרש ירחים, אז הרמב"ן במקום מדבר, מגד זה ביטוי של מתיקות, משהו מתוק. מגדים, זה ביטוי של מתיקות. ממגד גרש ירחים, הכוונה היא, ירח זה חודש. וכל חודש וחודש יש בו מתיקות חדשה שמופיעה לעולם, טעם חדש. טוב אלוקי חדש שמופיע בעולם. גדולי עולם יודעים לכוון בדעתם שנכון היינו בחודש כסלב, ולחודש כסלב היה לו את הנקודה, את האור, את הטעם, את המתיקות המיוחד של חודש כסלב. ולחודש טבת, יש איכות, עניין אחר, טעם אחר, מתיקות אחרת שמופיעה בעולם. ואם נכוון את עצמנו להכיר את אותו עניין, יכול להיות שזה עניין לא פשוט, כמו שתכף נראה על הפתגם של חודש טבת, אז נהיה מכוונים לאורך כל החודש בעבודת השם מיוחדת. ואז אדם ישראל שחי, ברוך השם, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, הוא זוכה לטעום כל חודש ולבנות כל חודש בעוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, עד שהוא לעולם לא עומד במקום. אז לכן, כנגד זה קרא הרב לביאור הזה מגד ירחים, והמשפט שמופיע במגד ירחים על חודש טבת, זה מופיע אצלכם למטה, אומר כך, צללי החושך של העתקת התורה ליוונית יהפכו לאור, מתי? כשיגלה המקור העברי בתוהרו, כלומר בתהרתו. אז את הדבר הזה נסביר בהמשך, קודם כל ניגע בהתחלה של המשפט. יש פה צללים של חושך. וכשיש חושך, אז אין צללים. אלא הכוונה היא, נוצרו צללים, נוצר צל, צל כשיש שמש, אבל מי שעומד ומסתיר את השמש, אז נוצר צל גדול. ויש צללי חושך שנובעים מהעתקת התורה ליוונית. אז שאלנו, למה העתקת התורה יוצרת חושך בעולם? אז נראה לומר שכשאנחנו מדברים על תורה, או לפני כן, כשאנחנו מדברים על תרגום, מה משמעות הדבר לתרגם? מה זה משנה? באיזה אות זה מופיע? אם זה באות עברית או באות יוונית? לא. כל תרגום הוא לעולם ועד פירוש. לא ניתן לתרגם דבר אילולי שאתה מפרש אותו לפי הבנתך. ואם נאמר כך, אז תרגום התורה ליוונית משמעותה לקחת את התורה, שהיא תורת חיים, שהיא תורה שבה מופיעים כל טעמי העולם, כלומר כל מגמות העולם, גבהי העולם, שאיפות העולם, או נגיד בצורה יותר מדויקת, מופיע התוכנית איך העולם הזה ראוי להיות, לא כמו שהוא עכשיו, אלא ריבונו של עולם בעצתו, בעצתו שנתן לנו את התורה, רוצה להוליך אותנו אל קומה נוספת, לרומם את העולם. לא נגמרה בריאת העולם. העולם הולך ונוצר, הולך ומתרומם מבחינה מוסרית, מבחינת ההטבה, מבחינת הקומה הרוחנית שהעולם הולך ומתבגר לאט לאט. וכשאנחנו מדברים על תרגום התורה, אז זה כמו לנסות לקחת שיר, מוזיקה, ולכתוב אותה. אי אפשר לכתוב מוזיקה. מוזיקה זה דבר שצריך לשמוע אותו, שצריך להרגיש אותו. זה לא דבר שאפשר לכתוב אותו באותיות, במילים. כשאנחנו רואים איזושהי תמונה יפה, איזושהי מציאות עליונה, גבוהה, פנימית מאוד, אפשר לתרגם את זה? אתה יכול לתרגם את החיים שלך? לא. לא ראינו כל כך שכותבים ספרי קורות חיים על אדם חי. הוא חי, תפגוש אותו, תדבר איתו, תראה מי זה. אז אתה יכול קצת לגעת, אולי במשהו להכיר. אבל לכתוב על זה? זה לא זה. זה לא. כל פגישה עם התורה, שהיא פוגשת את דבר השם בתור ספר, בתור מחקר, בתור איזשהו משהו אנושי, יש בתורה כל מיני סיפורים מאוד מעניינים. אפשר לדבר על התורה מכל מיני זוויות שונות. כן, הכל נכון. אבל אתה לא פוגש את התורה. אתה לא פוגש את התורה. אתה פוגש אותיות חסרות משמעות. קצת כמו המשפט הידוע, אותיות פורחות באוויר. זה לא זה, זה לא התורה. או נקרא את זה בלשונו של הרב. במאמרי הראיה יש דרשה שהרב נסע לאחר שנפטר הלורד בלפור, שיש לו הרבה זכויות פה בארץ, והרב, הוא גם היה חובב תנ"ך גדול, והרב כותב כך, התורה, התנ"ך בכללו, היא המגילה שראה יחזקאל בחזיונו. אז הדבר הזה כתוב בספר יחזקאל פרק ב', ושם כתוב שריבונו של עולם גלל, פתח בפניו, פרס בפניו מגילה, אבל הייחודיות של המגילה הזאת שהיא הייתה כתובה פנים ואחור. מה הכוונה פנים ואחור? אז מיד אומר המלבים, במקום הכוונה היא שיש בה את הנגלה ויש בה את הנסתר. יש בה עוד רובד פנימי עמוק שבמבט הראשון הוא לא כל כך נגלה. עכשיו השאלה הגדולה היא, מה אתה רואה במגילה הזאת? האם אתה רואה את הצד הפנימי, או שאתה רואה את הצד האחורי? לראות מישהו מהצד האחורי שלו זה אכזבה נוראית. זה נקרא להפנות עורף. כשמסתכלים על העורף לא רואים את האדם, רואים את החיצוניות, את הצד החיצוני בלבד של האדם. או יותר מדויק נגיד, כשריבונו של עולם בורא את האדם הראשון, הוא בורא אותו ואת אשתו, את חווה מחוברים. אבל מחוברים גב אל גב, כלומר בצד האחורי. אחד אל השני, רק בלי פגישה אמיתית. מחוברים בצורה שאי אפשר לזהות מי זה. הם הולכים והם דבוקים גב אל גב, עד שריבונו של עולם מנסר את האישה. זה הביטוי שהוא לקח, צלע, צלע זה לא צלע, זה צד, כמו צלע המשכן, הצד של המשכן. אז הוא לקח צלע, כלומר הוא הפריד אותו מהצלע שלו, מהצד שהיה מחובר אליו. לאן הוא היה מחובר אליו? בצד האחורי. כשאתה רואה דבר מאחורה, אתה לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו. אתה מכיר את הגב שלו, אתה מכיר את העורף שלו. אותו, את הפנים שלו, ששם מתגלה עיקר האדם, אתה לא מזהה. לכן, אומר הרב, יחזקאל רואה מגילה בחזיונו. מגילת ספר כתובה פנים ואחור. יש לה שני ממדים. אתה יכול לפגוש את הצד החיצוני שלה בלבד, ואתה יכול להכיר את הצד הפנימי שלה. היחס שלנו עם התורה, שהיא חיינו, אוצר החיים שלנו, הוא כולו יחס פנימי. רוצה לומר, אם התורה היא ספר בארון הספרים, טוב, אז יכול להיות ספר כזה וכזה, ויכול להיות ספר אחר לגמרי. מה זה התורה? אם התורה זה ספר, אז אפשר לקחת את הספר ולהעביר אותו משפה לשפה, ממקום למקום בספרייה. אם זה עניינה של תורה, להיות מונחת בארון, או להיות עוד מחקר מאוד מאוד מעניין בארון הספרים שלנו, אז באמת אין שום בעיה לתרגם את התורה ליוונית. ספר? אדרבה. אני אגיד פה דבר חמור. התורה היא דבר טוב? כן, בטח היא דבר טוב. דבר טוב למי? לכל העולם לכאורה היא דבר מצוין. אז ככל שיהיו יותר אנשים שיפגשו את דבר השם, דיינו את התורה, העולם יהיה טוב יותר. נקשה עוד יותר. עם ישראל נכנס לארץ ישראל. רגע לפני הכניסה לארץ, בסוף החומש דברים, פרשת האזינו, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. השירה הזאת זה התורה שנקראת שירה. תכתבו אותה. איפה? על אבן. באיזה שפה? כתוב? באר היטב. מה זה באר היטב? אומרת הגמרא מסכת סוטה, באר היטב הכוונה, תכתבו את התורה ב-70 לשון. הנה, אז כל התורה כתובה. אז מה החידוש? תרגמו את התורה ליוונית, אז מה? זה הביא חושך? זה יום, יום שנעשה העגל? למה? אז אומר הרב ככה, היחס שלנו עם התורה שהיא חיינו. כלומר, המבט, היחס שאנחנו צריכים לרכוש אל התורה, זה אנחנו לא מתעסקים בעוד ספר מאוד מעניין, שמאוד מפתח את האינטלקטואל, ואנחנו יכולים לזכור הרבה מאוד ידיעות בתורה, ואת כל המחלוקות בגמרא, זה מאוד מרשים. אבל זה חיצוני. זה מאוד חיצוני, זה לא חיים. חיים זה לא דבר שאתה שוטח אותו על דף עכשיו. חיים זה משהו שמחיה את כל מי שאתה. חיים זה משהו שמפקה בכל האיברים שלך. זה לא דבר חיצוני, זה לא עוד ספר שאפשר בשפה כזאת או בשפה אחרת. היחס שלנו עם התורה שהיא חיינו, אוצר החיים שלנו הוא כולו יחס פנימי. כלומר, זה לא יחס חיצוני, זה לא יחס שאתה מזהה את הגב, את העורף, זה יחס שאתה מזהה את המהות, את הפנים. אתה לא קורא רק את מה שכתוב, אלא אתה שם לב למה רצון השם במה שכתוב. כלומר, מה המגמה של מה שכתוב? יש בתורה עומק על עומק על עומק, פשט, רמז, דרש, סוד, קומות שונות של תורה, קומות נקרא לזה אחרים, מימדים אחרים, רבדים אחרים, שכל אדם לפום דרגה דילי, לפי הדרגה שלו, יכול לגלות. מספרים על הגאון מווילנה, שהיה כידוע לנו יחיד בדורו, שהוא בסוף ימיו, אחרי שהוא היה ידיו רב לו בניגלה ובניסטר ובכל הרבדים של התורה, ולא היה דבר שהיה נסתר ממנו, והוא בסוף ימיו היה פותח את החומש וקורא בתורה כמו ילד קטן, ממש פסוק אחרי פסוק, בלי רשי ובלי רמב"ן ובלי שום פסוק אחרי פסוק. כן, אבל שהגר"א קורא פסוק אחרי פסוק, זה מיד מזכיר לו בדיוק איפה הגמרא מדברת על הפסוק הזה, ואיזה משנה יש על הפסוק הזה, ואיזה מאמר בזוהר, ואיזה מדרש, והכל פרוס לפניו. אבל ילד בכיתה א', בתלמוד תורה, או בגן, גם הוא שומע את הסיפורים האלה. בדיוק כמו שהגאון מווילנה קורא, נו, אז זה אותו דבר. הוא מכיר את הדברים בראשוניותם, את מה שכתוב, את הפשט. כשהגאון מבין לה, כשהגרא קורא את זה, אז הוא רואה את זה עם הרמז והדרש והסודה, הכל משתלב ביחד, כי תורת השם תמימה. וכשהיא תמימה, וכשאנחנו מכירים אותה על כל רבדיה, אז היא משיבת נפש. אבל אם אני מכיר רק רובד חיצוני בלבד בלבד, ואין לי אמונה, ואני לא מודע לזה שקיימים פה עוד רבדים, אז הפכתי את התורה מחיים, וזה כמו אדם, נאמר ככה, שהייתה לו ראייה תלת מימדית, הוא רואה אורך ורוחב ועומק וגובה והכל, והכל אצלו פתאום משתתח לראייה חד מימדית, הוא לא יכול ללכת. אדם עם עין אחת קשה לו מאוד להסתדר. למה? כי נפגעה לו הראייה, הוא לא מסוגל לראות את העומק. יש בעלי חיים כאלה, אבל אנשים שחיים ככה, אז הם חיים את כל החיים רק בצד החיצוני שלהם. כשאנחנו פוגשים את התורה, אומר הרב, אנחנו נפגשים עם אוצר החיים שלנו. אני רוצה לראות אדם שאומרים לו, יש פה אוצר, פה מונח אוצר. והוא לא משקיע את כל כוחותיו לגלות את האוצר שתמון פה. אין דבר כזה. יש פה אוצר, וזה לא אוצר של כסף, זה אוצר של חיים שתמון פה. אז זה דבר נפלא מאוד. זה נקרא יחס פנימי. זה נקרא יחס שמכיר את הפנים. זה נקרא יחס שהוא לא מסתפק במילים ובאותיות ובסיפורים, ואפילו לא בהלכות, אלא הוא מזהה שיש פה חיים. לעומת זה, היחס של כל העמים אליה, אל אותה תורה, הוא יחס חיצוני. יחס חיצוני. אנחנו קוראים את המגילה הזאת, החובקת זרועות עולם, והגדולה מכל ערכי העולם כולו, כולם, כלומר, אנחנו יודעים שאנחנו נפגשים עם דבר השם, אנחנו לא נפגשים עם טקסט, או עם ספר, או עם איזה פרשנות אנושית. אנחנו נפגשים מדבר השם, בדבר השם, שמיים נעשו. ריבונו של עולם הוא שברא את המציאות כולה. אז אנחנו פוגשים פה את הרצון האלוקי, איך העולם ראוי להיות. זה תורה שהיא חובקת זרועות עולם. היא נוגעת, היא גדולה מכל ערכי העולם כולו. יש בעולם הרבה מאוד ערכים אנושיים נפלאים. הטבה, איכות הסביבה, כיבוד הורים, זה ערך אנושי היום. כן, כן, זה נכון. אבל יש מדרגה כזאת, יש קומה, יש גדולה שהיא למעלה מכל הערכים האנושיים. העולם נברא כדי שיוכל להתעלות. דרך ארץ היא קודמת לתורה. אבל הדרך ארץ, המוסר האנושי, הוא להכין את הכלי שבתוכו נוכל להכיר את דבר השם. גם הילד, הוא לא נולד מודע לנשמה שלו. הוא נולד ילד. הוא מכיר את עצמו בתור משהו מאוד מאוד חומרי. כל יום הוא רוצה לשחק וכל יום הוא רוצה... אין לו דעת. כן, אבל כל זה זה הכנה, 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 שיהיה פה כלי מלא בכישרונות חיים, מלא בכוחות יצירה ושירה ושמחה ועבודה. ועל כל זה יוצק, ילד יקבל את התורה, הבנות הן זריזות, אז זה כבר בגיל בת מצווה, והבנים רק בגיל 13. ובאמת, באמת, באמת, הוא יתוודע למקומות יותר פנימיים בנשמתו, ואז הוא גם יוכל להתחתן ולהכיר את היחד שלו לאומה, כשהוא יעלה לגיל 20. אז זה קומות שונות שהולכים ונפתחים בעת כוחות שהוא מתבגר. זה נקרא יוצא רוח האדם בקרבו. הרוח, הנשמה תמיד נמצאת בילד, אבל היא לאט לאט הולכת ונעשית מודעת לאדם. לכן אומר הרב, כשאנחנו קוראים את המגילה, אז אנחנו קוראים אותה בהערכה מופלגת מאוד, והם גם כן קוראים אותה. אז מה ההבדל בינינו לבינם? בין עם ישראל שלומד תורה לבין אומות העולם שיקראו בתורה? תשובה, הם, כל העמים כולם, ההבדל בינינו וביניהם שאנו קוראים אותה מצד הפנים שלה, מעבר מזה. וכל העמים כולם קוראים אותה מאחור. מה זה מאחור? מצידה החיצוני. וכשאתה פוגש מישהו מאחור, אז אתה לא מזהה אותו. אתה בכלל לא מכיר אותו. אתה חושב שאתה מכיר אותו. וזה עוד יותר גרוע. כי אתה מדמיין שיש לך, שאתה יודע מי זה. ואתה בכלל מכיר רק את הגב שלו, רק את העורף שלו, רק את החיים החיצוניים שלו. אתה לא מכיר אותו. אותו דבר, כשמנסים לפגוש את התורה מצידה החיצוני, נתקלים בערפיליות רבה, ערפל. ערפיליות רבה שרויה על הקשב שמקשיבים. מי? נגיד אלה שלא מבינים. לא, לא, לא. אפילו בחירי העמים. הם מנסים להקשיב מה הם שומעים? את הד הקול של דברי תורה. מה זה הד הקול? אתה לא שומע את קול השם. אתה שומע את ההד. את מה שחוזר מהקול שאתה קראת. זה לא לשמוע את התורה. זה לשמוע רק את צדדי, את הצדדים הגלויים שלה, אבל זה לא הנושא של התורה. התורה היא נשמה. אתה יכול לצייר נשמה? בבקשה, תנסה לצייר נשמה. תנסה לצייר חיים, תנסה לצייר אמונה, אי אפשר לצייר את זה. זה לא דברים שהם שייכים לחוש. ולכן, נדלג קצת של ספר הספרים, ביותו נקרא מהם, לא לפנים, כי אם לאחור, לא מאותו הצד שהחיים הפנימיים של רוח השם, אשר במלוא עולמו יונקים ממנו, כי אם מצד הרבה כהה, הרבה חלוש מזה. נעצור רגע פה ונאמר כך, מה זה חשיכה? כן, השכל האנושי, ההבנות האנושיות שלנו יהיו מפותחות ואינטלקטואליות ועמקניות הכי הרבה שיכולות להיות, עדיין הם חושך ביחס ל, ביחס לקומה הבאה שהיא אור. איך כותב הנביא ישעיה? קומי אורי קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח, ערפל יחסי ארץ, ערפל אומים חטאת, חטאת ועלייך יזרח השמש. כלומר, יש מצב כזה שאומות העולם באמת שרויים בחושך, לעומת אותו אור. החושך הזה זה המקום שבו השכל האנושי נתקע. הוא חשב על זה וחשב על זה וחשב על זה, אבל הוא מבין שבסך הכל הוא כלו בתוך הכזית מוח שלו. והוא לא מצליח לצאת מזה. הוא מנסה להבין כך ואחרת, אבל אי אפשר. כי אנחנו, עם ישראל, מאמינים, בני מאמינים, יודעים שאנחנו מכבדים מאוד את הרגש והשכל, אבל אנחנו קודם כל יודעים שיש לנו תורת השם. איך מתחיל תהילים? אשרי האיש אשר לא הלך וכו' וכו', כי אם והלך בתורת השם, הולך לתורת השם, הוא מבין שאנחנו עוסקים פה בתורת השם, זה לא עוד איזשהו אינטלקטואל, זה לא עוד איזשהו מחקר מאוד מעניין. תורה, באמת, ספר הספרים מאוד מרתק. נכון. אבל זה לא הנושא שלו. זה לא בשביל לרתק אותך. זה בשביל לרומם את כל האנושות, להגיע לקומה אחרת מבחינה מוסרית, מבחינת היחס שלה לדעת השם. זה אי אפשר בתרגום. אומר רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של האריזל, מביא את זה הרב ברש מילין, אמרו דורשי רשומות, כי תרגום, מופיע אצלכם במקורות, כי תרגום בגמטריה תרדמה. אתה רוצה לדעת מה זה לתרגם? זה כמו להרוג מישהו, להרדים אותו. תרדמה, חושך. חושך, זה חושך גמור לעומת האור, לעומת אורה של תורה. החשכת. את מי החשכת? את כל העולם. כי במקום שיהיה דבר שייתן חיים לעולם, עירות לעולם, עירנות לעולם, כוחות נפש, תעצומות חיים, הפכת את ספר הספרים להיות דבר מת. אפשר להכניס אותו לספרייה ולהוציא אותו משם. זה לא חיים. חיים אי אפשר לשים על המדף. חיים צריך לחיות אותם ברצון, בשמחה, בעבודת השם. זה לא ספר. זה לא ספר. בטח לא ספר מתורגם. שברגע שתרגמת אותו, אז אמרנו, פירשת אותו. איך פירשת אותו? לפי דעה אנושית, ועוד בשפה יוונית שרחוקה מלשון הקודש. זה לא תורה. אומר הרב פה ממשיך ברש מילין, אין הרעיון המקורי מתגלה, ולגבי המקוריות הראשית, כל לימוד שבעולם הוא בא במידה מועתקת, שמידתו היא מידת התרגום. לך יש מקור. המים שנמצאים על יד המקור הם מים חיים, הם מים מתוקים, הם מים טובים. ככל שאתה מתרחק מן המקור ומתרגם אותו, אז אתה כבר לא נוגע בצד המקורי. אתה נוגע בהעתק. העתק? יש לך תמונה, יצירת אומנות מקורית. היא שווה הון תואפות. העתק שלה לא שווה כלום. לא שווה כלום. זה לא המקור. אם זה לא המקור, זה לא זה. אתה לא נוגע בצד המשמעותי של הדברים. ונאמר עוד דבר, שאלנו מאיפה זה מגיע. כלומר, למה אותו יום הוא קשה כיום שנעשה בו העגל? כן, בכבוד. מה הכוונה מלא כלום? מצוין, מצוין. איך קוראים לך? סלום. אז נגעת בדיוק במה שאנחנו רוצים להגיד. זאת אומרת, הוא שואל שאלה טובה. הוא אומר, אז מה אתה מציע? אתה מציע שאנחנו נשמור לעצמנו? את כל אוצר החיים נשמור לעצמנו? עם ישראל, כמה אחוזים הוא באוכלוסייה? אולי 0.25%, משהו כזה? פחות או יותר? אולי. מה? אפילו לא. וכן, וארץ ישראל, אתם מכירים, זה לא נכנסת בגלובוסים, שזה לא נכנסת אפילו למילה ארץ ישראל, שהם לא נכנסת בזה. כל כך קטנים אנחנו, ואצלנו אוצר החיים. אוצר החיים למי? אוצר החיים לעולם כולו. כל תפילה אתה מסיים, לתקן עולם במלכות שדי. אז אתה אומר, כן, לתקן עולם במלכות שדי, פירוש הדבר שמה? שלנו יהיה תורה. זה לא פייר? זה לא יפה? נכון? אז הוא צודק? אלא שזה בדיוק מה שכתוב פה. עם ישראל עומד למרגלות הר סיני, מחכה לתורת השם שתתגלה עליו. מה הוא עושה? בונה עגל. איך אפשר? הגמרא, חז"ל, מדמים זאת בצורה מזעזעת. עלובה קלה שמזנה תחת חופתה. זה אי אפשר לדמיין את זה. היא מגיעה ליום החופה, ושם חלילה חלילה בוגדת בעלה. איך אפשר להבין את זה? זה עם ישראל. מגיע ליום החופה, לאחר עוד פעם שלושה ימים, קצת מזכיר לנו את השלושה ימים שהיו פה, שלושה ימי הגבלה, התארות, התקדשות, ועם ישראל יוצר עגל, ועוד עגל מזהב. אני לא נכנס עם מחלוקת ראשונים, האם זה כן עבודה זרה או לא עבודה זרה. רבי יהודה לוי אומר, זה לא עבודה זרה, ראשונים אחרים אומרים, זה כן עבודה זרה, בלי להיכנס לזה. מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע החשק לעם ישראל ליצור עגל זהב? יצאנו ממצרים, יצאנו מעולם שמשתחווה ליציר כפיו. אז אנחנו בעצמנו נהיים כאלה? תשובה, מבאר הרב בעין היה, בעריכות גדולה, הרצון ליצור את העגל פירושו, הרצון לפרסם את דבר השם. מצוין. דבר השם זה נפלא, דבר השם זה מתוק. בוא נפרסם את זה לכל העולם. אבל כל אחד יודע שהרצון הזה לפרסם לאחרים, לפני שאני בעצמי חוויתי את הדבר, לפני שאני בעצמי עיכלתי את הדבר, לפני שנגיד את זה בצורה מדויקת, הלב הוא מזרים דם לכל האיברים. כן, כן, אבל קודם כל הוא צריך להיות מלא בתעצומות שהוא יוכל להזרים כוחות לכל האיברים. אם הוא לא כזה, אז גם כל האיברים שמנסים לקבל מהלב לא יוכלו לקבל את מה שהם ראויים לקבל. וזה אסון לא עבורנו, זה אסון עבור העולם. או נסביר במילים פשוטות יותר. היום יש תופעה מפורסמת שהאדם הוא לא נמצא. הוא כבר מיד מצלם ומשתף. הוא כבר מיד מראה לכולם איפה הוא, עוד לפני שהוא ישב על הכיסא, כבר כולם יודעים מה הוא עושה עכשיו. מאיפה זה מגיע? מהרצון שכולם יראו, שכולם ידעו, שכולם הרגישו, שכולם יחוו את מה שאני חוויתי. אבל אתה בכלל היית שם? או נגיד בצורה יותר מדויקת, שמעת איזה דבר תורה יפה, שמעת איזה פירוש עמוק, מיד אתה הולך למכור אותו. אתה תרגיש? הרסתי. הרסתי, זה לא זה. אם אתה לא עיכלת את התורה הזאת בתוך כל כוחות הנפש שלך, אם עם ישראל עוד לא קיבל תורה וכבר הוא הולך להפיץ אותה החוצה, זה כמו לעשות עגל. כי זה לנסות לקחת את כל דבר השם ולמוך, למוך, למוך, לצמצם, לצמצם, לצמצם אותו לתוך משהו. המשהו הכי גדול שאנחנו מכירים זה הזהב. אבל טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כלומר, כשאנחנו מדברים על דבר השם, אנחנו מדברים לא על פסלים, אפילו לא פסלים יפים. אנחנו מדברים על חיים. ואתה צודק שלעתיד לבוא, כך מופיע גם ברב ושמונה קבצים, באמת המשיח עתיד לתת לכל אומה ואומה את החלק המיוחד שהיא צריכה לקבל מהתורה, לפי האופי המיוחד שלה, לפי המדרגה המיוחדת שלה. וגם זה עונה למה שאמרנו מקודם, עם ישראל בכניסתו אל הארץ כתב את התורה ב-70 לשון, כי זה באמת המגמה. אבל ומיד תחו אותה בסיד, שמו על האבן הזאת סיד, כי זה עוד לא המדרגה של האנושות עכשיו. וכדי להשלים רק את המילה הזו, את המשפט הזה, אני אקריא עוד משהו שכותב הרב באיגרת, שקצת תזעזע אותנו, אבל די יקירי, זה איגרת לתלמיד של הרב, נקרא דוקטור זיידל, והוא הלך ולמד באוניברסיטאות הכי חשובות בחוץ לארץ וכו'. והוא כותב לו ככה, די יקירי, שאין לך דבר המפסיד את יסוד השלמת החברה האנושית, כלומר, אתה רוצה להשלים את החברה האנושית, שתהיה טובה יותר, שגם הם יהיו מוסרים, שגם הם יהיו שייכים קצת לדבר השם, אבל אין לך דבר המפסיד, ההורס, את יסוד השלמת החברה האנושית, כהשפעת עניינים נעלים, אתה רוצה ללמד דבר נעלה, נשגב, עליון, איפה? בהמון? שמה הבעיה בהמון? שאינו ראוי לקבלם? אם אתה נותן דבר עמוק, דבר פנימי, דבר נשגב, אצל ההמון שהוא לא ראוי לקבלם, זה יגרום לאסונות גדולים. ומי שחשב שיצליח את כל באי עולם על ידי מה שילעית אותם ממוסר התורה, הוא עוד לא במדרגה של תורה, ואתה מעמיס עליו, ילעית, זה כמו על אסב כתוב, על איתנינה, דוחס לו לתוך הפה. אבל הוא לא שם, הוא עוד לא יכול ללעוס את זה, זה כמו ילד, אתה נותן לו לאכול בשר, הוא עוד לא מסוגל. רגע, הוא לא יודע ללעוס, אין לו שיניים אפילו. הוא בכלל לא הגיע לקומה דרך אחרת שקדמה לתורה, וכבר אתה נותן לו תורה? מי שעושה כך, לא ירד כלל לעומק הכוונה הטובה האלוקית. והראיה, נו, מי אמר שזה נכון? ראיה. שתחת המסווה של ואהבת לרעך כמוך, שזה משפט שלקוח מהגמרא אצלנו, כן, אבל הנצרות מתהדרת בה, אנחנו דת האהבה, נכון? אז את מי אוהבים? את הרע, את החבר, זה מצוין. תחת המסווה של ואהבת לרעך כמוך, ערכו במות תופת לשרוף אנשים. מזעזע. בשם דת האהבה עשו מסעות הצלב. כל המדינה האסלאמית זה שום דבר למה לעומת המסעות הצלב שהם עשו. שום דבר. והכל זה דת האהבה. איך מדת האהבה הגיעו? איך זה קרה? שלא יכלו לדבר על מוסרם שום דופי. זה כך כותב הרב באגרות חלק א' עמוד צדיק ת'. כלומר, אומר הרב, מה קרה לנצרות? קשור בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו. מה שקרה ליוונות. כלומר, הרצון להיפגש עם התורה. לפני שיש כלים מוכשרים. או, נאמר יותר מדויק. הרצון, הכפייה שקופים אותנו לתרגם את התורה, פירושה להפוך את דבר השם להיות ספר. להיות דבר שהאנושות לא יודעת עדיין להכיל אותו. אז הנצרות תפסה. מה היא תפסה? לבנה אחת מבניין שלם. כך כתוב בגמרא על אותו איש, הלך וזקף לבנה. לקח לבנה אחת. איזה לבנה? אהבה. אהבה זה טוב? בטח זה נפלא, זה מצוין אהבה. אהבה לבד זה לא טוב. אצלנו יש גם אהבה, גם רחמים, אבל גם דין. ויש גם עונש, ויש גם סדר. זה לא שאפשר לכל מקום. יש סדרים בעולם. ואם לא התחלנו להבין את זה, אז אנחנו עוד לא יודעים מה זה תורה. אלא שאליהם אין לנו תלונה, זה מה שמכירים. כן. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו.
השם היה בהתחלה של התרגום, זאת אומרת שכל הזקנים יצאו עם אותה גרסה, הם עשו אותו, אז זה ברוח הקודש, בדיוק.
נכון.
אז אם השם היה מסכים ונתן להם את הכלים לעשות את זה, זה אומר שהוא היה מסכים לתרגום.
נכון. אז נאמר מה שאת אומרת. הגמרא במסכת מגילה אומרת ככה, אסור לתרגם את כתבי הקודש, אבל את התורה מותר. כך היא כותבת. למה את התורה מותר? וזה המילים שנמצאים לפני הגמרא שאצלכם. משום מעשה בתלמי וכו' וכו' וכו'. כלומר, היו, ככה הסביר את זה אחת המסופרת הגמרא ועוד, שאמרו כך, כיוון שבאמת ראו שאותם 72 חכמי ישראל כיוונו ברוח הקודש שלהם לאותה דעה לשנות בדיוק את אותם השינויים בתרגום הזה, סימן שריבונו של עולם לא הפקיר אותנו. ולא רצה שנתבזה. ולמה? אז התחלנו להגיד בהתחלה. תלמי רצה שיתרגמו את התורה, כי הוא רצה להראות, אנחנו שולטים בכיפה. שולטים בכל, נקרא לזה, שיא התרבות. שיא תרבות העולם הייתה בידי יוון. ויוון אמרו, אין מעבר לשכל האנושי, למה שאני מסוגל להבין. לא קיים. רוצים ראיה לזה? אני אקח את חכמי ישראל. ויבקש מהם לכתוב את התורה. אתם יודעים מה יקרה? חשב תלמי לעצמו. כל אחד יכתוב את זה בשפה אחרת. למה? כי כל אחד ישנה את השינויים לפי דעתו. ואז מה אני הוכיח בזה? בדיוק מה שרציתי. הנה גם התורה שקוראים לה דבר השם, מחיי את העולם, זה בדיוק כמו עוד מיתולוגיה היוונית. הנה תראו, 70 אנשים, כל אחד מסביר את התורה אחרת. נכון? כמשל המפורסם, שני יהודים, שני בתי כנסת, נכון? אז 70 יהודים, 70 ספרי תורה שונים. ריבונו של עולם לא הפקיר אותנו. אלא מה? הוא דאג שמהחרפה הגדולה הזאת, כמו שעוד רגע נראה, גם יצא אור גדול. אבל זו היה חרפה גדולה. בגלל החרפה הזאת יורד חושך לעולם. חושך אמרנו זה כנגד ההבנה האנושית שהיא לעומת דבר השם, היא לעומת השכל האלוקי שיש לנו, זה כמו חושך לעומת האור. זה חושך שהוא מקטין את כל החיים האלוקים, כמו שכתוב במכת חושך. במכת חושך כתוב, זה החושך שהיה אפשר לממשש אותו בידיים. חושך מאוד מאוד גס, חושך מאוד מאוד שאפשר לחוש אותו, נאמר כך. וגם כתוב שזה כמו חטא העגל. חטא העגל זה הרצון להתפרסם לפני שאנחנו בכלל מיושבים בתוך הדבר הזה. לעתיד לבוא זה ודאי יהיה, נערו אליו כל העמים, בטח, אנחנו רוצים את התורה לכל העמים. איך כתוב, כולם חוזרים על זה כשמוצאים ספר תורה. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. לאן הוא יצא? לעמים, בטח. אבל לא עכשיו, ובטח לא בכפייה שהם כופים אותנו. נאמר את זה ככה מאוד איזשהו כיוון, ואז הרב צבי יהודה, רבנו הרב צבי יהודה, הוא אומר כך, הוא מביא מתוך הסליחות, בשיחות שלו על המועדים, על עשרה וטבת, הוא כותב, הגויים חדרו לתוך הרוחניות שלנו, ומלך יוון אנסני לכתוב דת יוונית. מה זה דת? התורה היא דת? היהדות היא דת? מה פתאום? אומרת התורה, אש דת למה? מה זה אש דת? אש זה לא עוד דת, זה לא אוסף של חוקים, זה לא אוסף של משפטים, זה חיים, זה כמו אש, זה תנועה מתמדת, זה התרוממות מתמדת. זה לא משהו מת, זה לא ספר, זה לא תרגום, זה לא תרדמה. זה חיים הם למוציאים מהפה, כך כתוב צריך ללמוד תורה. אבל מלך יוון מכיר דתות, אז הוא אומר, אנסני לכתוב דת יוונית, ומתוך כך באה דרישתם לתרגם את התורה ליוונית. להעביר תורה מן השמיים אל הגויים. אסור ללמד תורה לגוי. למה? אין זה משום שאנו קמצנים, אלא מפני שהתורה אינה ספר. ספר ניתן להעתיק, אבל חיים לא ניתנים לשכפול. נשמה לא ניתנת להעתקה. עד כדי כך. כי התורה היא אנחנו, היא המציאות שלנו. החיוניות שלנו אינה שייכת להעברה. כשנעשה מין דבר פראי כזה של תרגום התורה, זה זעזוע, כמובן שזהו זעזוע, זעזוע של ארץ ישראל, של כל החיים כולם. זה הזעזוע שאנחנו חווים בעשרה בטבת, של תרגום התורה. אבל אמרנו שנשתדל גם לדבר על הצד השני. כי הרב אומר, אם יש צללי חושך כאלה גדולים בחושך טבת, בחודש טבת, סליחה, אז הצל, ככל שהוא יותר גדול, זה אומר שמה יש פה? אור יותר גדול. כלומר, ככל שהאדם הוא יותר גדול, הוא גם עושה מאחוריו, מגבו, צל יותר גדול. זאת אומרת, אומר הרב, אנחנו תפקידנו בחודש טבת, דרך עשרה בטבת, שתכף נראה איך, להפוך את אותו, את אותם צללי חושך לאור. מתי? איך? כיצד? כשיגלה המקור העברי בתוארו. כלומר, אנחנו חושבים שתרגום התורה ביוונית היה ונגמר? הלוואי. לא. אותו תרגום התורה הוא ממשיך. כי הרבה מאוד אנשים מרצון טוב רוצים ללמד תורה. אבל הם מלמדים אותה בלי דבר השם. הם מלמדים אותה בתור דבר מת, בלי חיוניות ובלי חיות, בתור טקסט מקראי. היה ככה והיה ככה. מה זה משנה מה היה? השאלה האם אנחנו חיים את זה, האם אנחנו מבינים שזה מזון לנשמה, או שאנחנו משמשים את זה בתור עוד איזשהו דבר אינטלקטואלי. אפשר לעשות חידונים על זה, באיזה דור היה עשה ובאיזה דור היה חזקיה, וזה מאוד יפה. אבל השאלה אם זה דבר השם, או שזה ספר. ספר הספרים, אבל זה ספר... או דבר השם. זה חיים או שזה מוות. זה, במשל, עשרה בטבת, אתם יודעים, היה מצור על ירושלים. כשעיר חיה, אז יוצאים ונכנסים, ויש חיוניות של חיים. כשעיר מתה, אז מצירים אותה. מתחיל המצור על ירושלים, כלומר, מתחילה טבעת החנק, שבסופה ייחרב בית המקדש. עשרה בטבת, זה חידוש גדול. הוא יותר חמור במובן מסוים בתשעה באב. אם עשרה בטבת היה חל בשבת, על פי הלוח שלנו הוא לא יכול לחול היום. אבל אילו עשרה בטבת היה חל בשבת, היינו צמים בשבת, כמו ביום כיפור. זה לא נמצא לא בי"ז בתמוז ולא בתשעה, רק עשרה בטבת. למה? מה, עשרה בטבת צום כזה חמור? עשרה בטבת מדבר על הראשית. הראשית, ההתחלה הייתה תרגום התורה ליוונית. זה חושך גדול. זה חושך כזה שהוא נורא והיום. התחלת החורבן התחיל בעשרה בטבת. אם זה ההתחלה גם אפשר להתעורר ולשנות את זה. כן, זה הכוונה. אבל איך אנחנו מגלים את המקור העברי בתאורו? אומר הרב, עבודת השם המיוחדת בעשרה בטבת ובכלל, יש לעסוק בהבראה, זה גם משיחות הרב צבי יהודה, יש לעסוק בהבראה רוחנית. אנחנו יכולים להבריא את עצמנו. כן, אנחנו יכולים... אומר הרב צבי יהודה, כן, איך? על ידי הבראה רוחנית תרבותית של כל הדברים שזועזעו בגלות, כלומר אנחנו סוחבים על גבינו תיקים, קופות של שרצים שהם חלק מטומאת הגלות, חלק מהמציאות הקשה שיוון שולטת על התרבות, וההמשך שלה זה רומא, זה הנצרות היום כמו שאתם יודעים, אז היא גורמת לנו לחוש ביחס אל הקודש רגשות מאוד מאוד, כן זה יפה, זה חשוב ללמוד תורה, אבל זה לא חיים. ואם זה לא חיים, אז זה חיצוני לי. אז זה דבר קשה מאוד. מה צריך לעשות? לסלק את דרכי התאומה. איך? בדרכי לימוד תורה ועבודת השם אלוקים אמת. יש לעקור את הרוח הרעה מתוך המדע, ולהחזיר את שפת התורה למקוריותה. זה לא רק השפה, זה השאלה מה זה בונה אצלנו כחברה, כתרבות, מה מרים את חיינו, מה אנחנו מעריצים, מה אנחנו שואפים, עד כמה התורה היא פולקלור דתי ועד כמה התורה היא עצם חיינו. עלינו להקים את העצמאות התרבותית הרוחנית שלנו בכל שלמותה. ואם בחודש טבת נעשה כזה תרגום לתורה, כלומר כזאת תרדמה, כזאת פגישה חיצונית עם התורה, זה לא סתם. זה כי חודש טבת שאנחנו בתוכו, ודווקא היום שבו ביום הזה ממש תורגמה התורה, זה יום שבו אנחנו יכולים בדיוק להפוך את הדברים, לגלות את האור הגדול שהצל כרגע מעיב עליו, כמו איזה ענן שמסתיר את השמש, כי יש פה תביעה, יש פה רצון להיפגש עם העומק של התורה, ולא רק עם צדדי השפה החיצוניים שלה, המוטיבים המקראיים, כל זה זה ריק, זה המצאות שהמציאה האקדמיה כדי לתת לעצמה מזון רוחני, אבל זה לא חיים. אנחנו רוצים לתת לעולם תרופה, אז אנחנו צריכים קודם כל לתת לעצמנו את החיים האלה, לדאוג שעם ישראל יהיה שייך לחיים האלה. מתוך זה יבואו ימים שגם כל העולם יהיה שייך לזה. טוב, אז לא הגענו, אבל אני רק אתן לכם מראה מקום פה חשוב, זה הצד השני של הדף. שהלשון זה לא דבר שולי. התרגום לתרגום יוונית, לקחת את התורה מלשון הקודש. לשון הקודש זה הלשון שבה נברא העולם. כל השפות, אומר פה הרב בקובץ וב, פסקה זין, כל השפות הן יודעות לתאר. לתאר מאוד יפה, במילים ציוריות, את השקיעה הנוגה בהרים ובים. זה מצוין, זה מאוד יפה, זה שפה שירית נפלאה. בסדר. הם מתארים מה יש. שפת הקודש, לשון הקודש, היא לא עסוקה בלתאר רק מה יש, אלא היא עסוקה בדבר השם שמיים נעשו. בשפת הקודש העולם נברא. השפה העברית, שפת הקודש, היא שפה לא מציירת, אלא יוצרת. כלומר, כשאנחנו מחזירים את התורה למקומה הראוי לה, לא כעוד ספר, אלא כתורת חיים, ממילא אנחנו חוזרים למצב שבו האדם הוא פועל על העולם. הוא לא רק נפעל. אנחנו לא רק יצירי כפיים של ההורים שלנו והגנים וכל, והושפענו בצעירותנו וכו'. יש לנו בידיים, בנפש, בנשמה, כוח יוצר, כוח פועל. הלשון הזאת, כמו שהרב כותב פה בפסקה, הלשון הזאת עניינה, זה בדיוק ההבדל בין חיי אמת, חיי האור, חיי הקודש, חיי החיים, לבין מציאות של שלילת חיים, לבין אור עולם לחשקת תהום. זה הבדל של שמיים וארץ, בין חיים לבין מיעוט חיים, בין אור לבין היעדר האור. וכל לשון, זה צריך לזכור, היא נובעת מהשקפה מיוחדת על המציאות. אז נסיים בזה שכנגד אותו עגל, שכמו ימי העגל שחס ושלום היו לצערנו בתרגום התורה ליוונית, כמו אותה חשיכה גדולה שנפלה לעולם, אותה תרדמה שנבעה מתרגום התורה, מהפכת התורה לעוד איזה פקולטה למדעי הרוח, ואנחנו נאמר לא כאלה חלק יעקב. כי יוצר כל התא, אנחנו יודעים שריבונו של עולם הוא לא נותן מחלק כל מיני דברים כדי להעשיר את האינטלקטואל שלנו, אלא ריבונו של עולם מעניק לנו חיים, חיים ברצונו. וחיי הקודש שמופיעים מכוחה של תורה הם חיים שביכולתם לא רק לחיות את צדדי השכל, אלא את צדדי הרגש שבנו, הרצון שבנו, המוסריות שבנו, כל צדדי החיים התורה מפרה אותם ומחיה אותם. כמו גשם שמפרה ומחיה את כל מה שתמון באדמה. אז כנגד אותו כפור, שלג, שהסתיר את כל המציאות, אנחנו מזיזים את השלג, מזיזים את הענני האפלה האלה, על ידי הופעת אור ישראל האמיתי. על ידי פגישה עם דבר השם מתוך, לא פוגשים דברי תורה, אלא מתוך יראת שמיים שקודמת ללימוד. ומי שיש בו יראת שמיים, אז דבריו נשמעים. וכשבעם ישראל יהיה יראת שמיים, בוודאי שההשפעה על העמים תהיה כאין וכאפס לעומת ההשפעה של תרגום התורה. זה לא לשם אנחנו רוצים להגיע, לא לתרגום התורה, אלא כשאנחנו נחיה את התורה, ממילא הדברים יצופו ויתגלו לכל העולם בשפה שמתאימה להם ויכולה לחיות את החיים שלהם. וכנגד האפלה הזאת אנחנו מופיעים אור גדול, בעזרת השם מהרה בימינו, אמן.